טוב, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, מתקרבים לראש חודש אב, שחל ביום שישי. הימים האלה נקראים ימי דין. ימי דין באופן הפשוט, זה ימים שבהם צריך להיזהר יותר, וגם ככה, לפי ההלכה אנחנו צריכים להיזהר, מכל דבר שהוא מסוכן לגוף או לנפש, אדם צריך לשמור על עצמו, לא לעשות דברים שמסכנים אותו, אבל בימים האלה צריך להיזהר יותר. אז זה פירוש אחד למילה ימי דין. פירוש שני, זה ימים שבהם יש עבודה מיוחדת שבה אפשר להתקדם, וזה נקרא עבודה של דין. לעשות דין, לעשות דין, לעשות חשבון, להתבונן על עצמנו, וחז"ל אומרים, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זאת אומרת, ברגע שמתעורר דין משמיים, שחס ושלום יכול לגרום צער וצרות וכל מיני דברים לא נעימים, הסיבה לזה היא לא סתם כי יש איזו תקופה כזאת שלפי הכוכבים צריך לקרות משהו קשה או מה. הסיבה לזה שמתעורר דין, הפירוש שמתעורר, מתעורר משפט, מתעורר רוגז, מתעורר כעס כביכול בשמיים, על דברים שאנחנו לא מתנהגים כראוי. אז כל העניין של ההתעוררות הזאת זה בעצם שכל כך אוהבים אותנו, מי שלא אכפת לך ממנו אתה לא כועס עליו, כאילו מה לי ולא, אבל מי שאכפת לך ממנו והוא לא בסדר, אז זה חורה לך. אז הקדוש ברוך הוא מאוד אכפת לו מכל אחד ואחד מאיתנו, לכן זה חורה לו כשאנחנו עושים שטויות ומפסידים את הטוב. ואם אנחנו לוקחים את הדין לעצמנו, אם אנחנו לוקחים אחריות ואומרים, טוב, אנחנו רוצים להשתנות, רוצים לעשות את החשבון שלנו, אז בוודאי שאנחנו בזה מבטלים את הדין. אז כשיש דין למטה, אין דין למעלה. זה העבודה המיוחדת שלנו. ובתוך המושג של הדין, יש כמה מושגים בדין. יש לעשות דין, זאת אומרת לעשות חשבון, תכף נדבר על זה, ויש צידוק הדין. צידוק הדין זה, בוא נדבר על כמה דרגות בצידוק הדין. צידוק הדין כפשוטו זה כשבא לאדם איזשהו סוג של צער, לא עלינו, החל מזה שיש לו פקק בכביש והוא לא מגיע במהירות שהוא רצה, או שהוא מתקשר למישהו וזה תפוס, זה דין, זה דין, זה לא חסד, זה לא הולך לו כמו שהוא רוצה, וקלה בכל דבר אחר שקורה לאדם חס ושלום יותר מזה, כל סוג של בעיה בריאותית, כלכלית, נפשית, כל דבר קשה שקורה לו. אז צידוק הדין פירושו שאדם מגיע לנקודה, מגיע להכרה, שהוא אומר לעצמו, וזה גם טוב שיגיד בפה, זה מוצדק. זה מוצדק, זה לא קרה לי סתם, ולא רק שזה מוצדק, זה גם עוד ברחמים, זה עוד בחסד. יש פסוק שכולנו מכירים אותו, ואהבת לרעך כמוך. אז רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, אחד הפירושים המעניינים לפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אני השם, השם שמופיע כאן זה שם של רחמים, שם הוויה, יש שם אלוקים שזה שם הדין, יש שם השם, שם י' והי, ו' והי, שם הרחמים. אז רבן אומר, ואהבת לרעך כמוך, את הרעות שבאות עליך תקבל באהבה. תצדיק עליך את הדין. למה? כי כמוך, זאת אומרת, איך שאתה חי ואיך שאתה מתנהג, אני השם, זה עדיין ברחמים. אתה צריך לקבל את זה ברחמים. אז דרגה אחת בצידוק הדין, שאדם עוצר את שטף האנוכיות שלו, שבה הוא חושב שהכל מגיע לו, ואומר, רגע, משהו לא הלך לי כמו שרציתי, אז יש לי כאן איזושהי אמירה, אני לא בכיוון, ותודה שאתם מעוררים אותי, תודה שאתם משמיים נותנים לי להבין שמשהו לא בסדר. והנקודה הראשונה היא להתבונן בזה. אז יש תגובה ספונטנית, יש תגובה טבעית, לא הכרתית לדין, לקושי, והתגובה הזאת זה שבן אדם בא בטענות, הוא כועס. אז זה שזה באופן ספונטני קורה זה לא בעייתי. הבעיה שהכעס הזה הופך לתפיסת עולם. אני מסכן, למה זה מגיע לי, וזה כבר נהיה עכשיו סאגה שלמה, שיש בה אין סוף של אשמים, שבראשם הקדוש ברוך הוא שעשה לי את העוול הזה. ההרגשה הזאת, החוויה הזאת, אין בה שום בעיה, אלא אם כן היא הופכת לתפיסת עולם ולשיטת חיים. ואז זה נקרא שאדם דוחה את הדין, ויש לו טענות על הדין, ומה שזה גורם זה שהדין מתגבר. זה כמו שמישהו רוצים להעיר אותו, אומרים לו, קום. לא, אתה לא מתעורר, קום, קום. הגיע הזמן, אתה צריך לקום. לא, לא. קום. וזה מתפתח, וזה יכול להפוך לדברים פחות נעימים, אם הוא מתנגד. אז זה הדבר הראשון לגבי הדין, שאדם מתנגד והופך את ההתנגדות שלו לתפיסה, אז זה מעורר דין יותר גדול. השלב השני, שהוא יותר מומלץ כמובן, כשבא דין חס ושלום, ואדם מצדיק את הדין, הוא אומר, נכון, זה מוצדק. אני יודע שאני לא כזה תלית שכולה תחלת, אני יודע שעשיתי הרבה שטויות, הרבה חטאים, הרבה עבירות, פגעתי בעצמי, פגעתי באחרים, חטאתי לאמת, אני עכשיו עושה, אני אומר את זה עניינית, אני לא מתבחין על זה ואני לא מתייאש מזה, כאילו זה מה שקרה. ואני מצדיק את הדין, כשאדם מצדיק את הדין, מיד מקילים עליו את הדין. זה אגב ההבדל בין ייסורים שבאים לאדם בעולם הזה לבין ייסורים שבאים עליו בעולם הבא. כל הייסורים שבאים על האדם, המטרה שלהם זה לזכך אותי, לנקות אותי. ואם אדם מגיע לעולם הבא אחרי 120 שנה והוא צריך לעבור איזושהי מסכת של ייסורים כדי להזדכך, אז שם זה לא ממש משנה איך הוא מקבל את זה. זה קצוב לפי המעשים שלו. וזהו. לפי מה שהוא צריך לתקן, זה מה שהוא מתקן. אבל בעולם הזה, כשעוברים על האדם ייסורים, אז זה מאוד מאוד שונה מייסורים בעולם האמת. כי כאן זה משנה איך אני מקבל את זה. אם אני מתנגד ומתרעם, אז אני מגדיל את זה. אם אני נכנע ומקבל ואומר, נכון, נכון, זה באמת, באמת לטובתי, ואני לא יודע להגיד בדיוק על מה, אבל אני יודע שיש על מה, אני לא מתכחש לזה שיש על מה, אז ברגע הזה הוא מקל את זה ומפחית את זה בהרבה מאוד. אז זה דבר שני, שבא דין ואדם מצדיק את הדין. דבר שלישי, שהוא עוד יותר עדיף, שלפני שבא דין, אני עושה בעצמי דין. אני לא מחכה שיגידו לי, מה העניינים? תתעורר. אני בעצמי מעורר את עצמי. אני בעצמי עושה חשבון נפש. אני בעצמי עושה דין למטה. כל הצער שבא לאדם זה לעורר אותו, שיתבונן מה קורה איתו. אז אם אני מתבונן בעצמי מה קורה איתי, אז אני כבר מונע, זה כבר אמצעי מניעה. אני מונע, דוחה את הדין שלא יגיע. ואם המילה חשבון נפש היא מאיימת ומלחיצה, אז דיברנו על זה, נזכיר את זה במשפט אחד. חשבון נפש זה לא הלקאה עצמית. זה לא איזה גרוע אני, איזה דפוק אני אבוד, אני גמור, מה עשיתי, אני לא שווה כלום. זה סתם, זה התבחינות, זה לא חשבון נפש. חשבון נפש זה להסתכל על עצמי, לעצור, ולהסתכל על עצמי, ולשאול את עצמי, איפה אני נמצא? מה עובר עליי? מה קורה איתי? איך אני מתנהג? ולאן אני רוצה להגיע? עכשיו, כשאני מסתכל על שני הדברים האלה, זה צריך הרבה כוח להסתכל על זה, כי בדרך כלל המרחק בין איפה שאני ומה שעובר עליי לאיפה שאני רוצה ויכול וראוי להגיע, בכל התחומים הוא מאוד גדול. אבל אז מגיע נוסחת הפלא, מה אני צריך לעשות כשאני רואה את זה? הנה, עשיתי חשבון נפש, תודה רבה. הרי בגלל זה לא רציתי לעשות חשבון נפש, כי לא רציתי לראות את הפער בין מה שאני לבין מה שאני יכול להיות ואני לא. אז כאן מגיע התקווה הגדולה, שאני רק צריך להודות שאני לא יכול לעשות כלום. אני לא יכול לעשות כלום, אני לא יכול לפתור את זה. אין שום כפתור שאני יכול ללחוץ עליו כדי להגיע לשום מקום בעולם. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לראות איפה אני ולמצוא את הרצון לאן אני רוצה להגיע. אני נמצא במקום עם הרבה קשיים, הרבה שקרים, הרבה טעויות, אז מה? אני רוצה להגיע לטוב. מה עושים באמצע? מבקשים רחמים. אני מודה במקום שלי, מודה ועוזב ירוחם. אני עוזב את השקר שאני אומר לעצמי שהכל בסדר. לא, יש לי בעיה. אני משתדל להימנע מהרע שלי. אבל באמת, להשתנות מבפנים, זה לא לחיצת כפתור, אני מבקש רחמים. אז זה החשבון נפש, ויש שלב עוד יותר מתקדם, שהוא לא רק צידוק הדין אחרי שהוא בא, או הקדמת דין שאני עושה לעצמי, אלא אני מוסיף על הדין שאני עושה לעצמי, גם סוג של עינוי, סוג של צער. וזה, האמת שזה לא איזשהו משהו שצריך להחליט אותו, זה די מתבקש. זה כמו שבן אדם, חס ושלום לא עלינו, בן אדם נפטר לו מישהו, או קרה לו איזה דבר מאוד מצער, אז עכשיו אומרים לו, תשמע, בוא נלך עכשיו למסעדה, מה זה מסעדה טובה? אומר, עזוב, עזוב אותי, מה אתה רוצה? אני לא יכול להכניס כלום לפה. כשבן אדם מסתכל על הדברים הקשים שלו, אז באמת זאת צריכה להיות החוויה שלו. שאם עכשיו יגידו לו, אז בוא נתפנק, הוא אומר, מה הקשר? אני נמצא מול שבר בחיים שלי, עם עצמי, עם הבן זוג שלי, עם הילדים שלי, עם הקדוש ברוך הוא, עם התכלית שלי. שוב, זה מאוד דק, כי אין הכוונה לעצבות ואין הכוונה לייאוש. הכוונה למרירות בריאה. כמו שיש תרופות שהן מרות והן מרפאות, אנחנו מדברים על מרירות שמבריאה, מרירות שמתקנת, והיא מדודה וקצרה, עניינית. היא לא עכשיו, יואו, מה עובר עליי ואיזה מסכן אני, שלא תטעו בזה. זאת לא הכוונה. הכוונה, בוא נסתכל מה קורה, וממילא, כשאני רואה את המקומות ששם אני כל כך רחוק מאיפה שאני צריך להיות, אני לא עצוב, אני לא מתייאש, אני רק מסתכל ואני אומר, נכון, זה המצב, ואני לא יודע מה לעשות, וזה כואב לי, ועכשיו הדבר הכי עמוק שאני יכול לעשות, זה גם להגיד לעצמי, טוב, אז אני מוסיף לזה איזשהו סוג של סיגוף, סוג של עינוי. סתם שתקבלו פרופורציה על מה מדובר, בתקופת האריזל, כאשר מישהו היה בא ומבקש תיקון לנפשו, והיה רוצה להיטיב את דרכיו, לא משנה באיזה תחום, אז תמיד, 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 זה היה כרוך בסיגופים. כדי לתקן את המעשה הזה, צריך להתענות מהיום. תפזר את זה. כדי לתקן על דבר זה, צריך להסתגף ככה. משום שהחטאים שלנו, הם עושים אותנו גסים ומגושמים, ואנחנו צריכים לנקות את זה, לחזור להיות עדינים ודקים ורגישים, אז צריך לזכך את הגוף שנהיה אז. ברוך השם, הגיע לעולם הבעל שם טוב, והבעל שם טוב אמר, יש דרך אחרת, לא צריך את כל הסיגופים האלה, ואחריו הגיע הנכד שלו, הנין שלו, רבי נחמן מברסלב, הוא אמר, בוא נעשה את זה עוד יותר קל, אבל בכל אופן, משהו, 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 קצת, 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 מהעיקרון הזה של מרירות, משהו, משהו חייב להישאר, ומה שנשאר לנו בסוף, וגם זה מה זה קשה לנו, זה המרירות של להסתכל ולראות את הכאב שלי בלי לברוח, בלי לקחת אקמול, בלי לנסוע לטיול, בלי לפתוח איזה מכשיר, בלי לשים מוזיקה, רגע, רגע, כואב, לא, לא, כואב, כן, זה כואב, זה כואב, זה שבר, כואב, אז הנה, זהו, רק זה, הנה הסיגוף הגדול של הדור שלנו, תסכים להסתכל על מה שכואב לך, בלי לברוח מזה, ובלי להתמכר לכל מיני דברים, כולל מסכנות ועצבות וייאוש, שזה פתרון נורא קל. יואו, איזה מסכן אני, יואו, אני אבוד. די, די, עזוב. אתה יודע מה? כואב לך, יש תרופה. רק תסתכל ותראה, זה התרופה. התרופה זה קודם כל תסתכל ותראה. וחז"ל, הקדושים, הקלו עלינו ואמרו לנו, בוא נעשה את זה כמו שכל יום אדם צריך לפגוש את הקושי שלו בקטן, ולהגיד, אוקיי, זה המקום שלי, אני מוריד ראש, אני נכנע, אני לא כזה גדול, אני לא כזה גיבור, משם אני אקבל כוח, משם אני אקבל רצון, משם אני אקבל שמחה, קודם כל אני אפגוש את הקטנות שלי, אחר כך אני אקבל את הרשות לראות גם את הגדלות שלי. כל יום בקטן, וחז"ל אמרו לנו שפעם בשנה צריך לעשות את זה בצורה טיפה יותר ממוקדת, שזה בין המצרים. ולכן באים העניינים של צום, צום י' ז' בתמוז, וצום תשעה באב, וגם כל ההלכות של בין המצרים, בפרט מראש חודש אב, יום שישי, שעיקר ההלכות האלה אומרות לנו, עזוב אותך רגע ממוזיקה, מבילויים, מתענוגות, מהאין סוף הסחות דעת שיש לך מהכאב שלך, בוא נשאר עם זה רגע. אל תפחד, מבטיחים לך אחר כך 7 שבועות של נחמה, וימים טובים, וראש שנה, ויום כיפורים, יחפרו לך ויסלחו לך, הכל בסדר, מודיעים לך מראש, רק בוא תסתכל רגע, בוא תזיז את הדברים, וכשבן אדם הוא לא ב, יאללה בוא נאכל, ובוא נשתה, ובוא נשמע מוזיקה, ובוא נבלה, אז הוא פוגש את הכאב שלו, וזה הכל בסדר, ואם אני מסכים לעשות את זה, אז אני יכול להתרפא. זה הסיפור של בין המצרים. ועכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, בוא נראה ליקוטי הלכות שרבי נתן מדבר על זה. בהלכות שליחות והרשאה, הלכה ג', רבי נתן כותב, כי כשאין משפט ואין דין למטה, יש דין למעלה, חס ושלום. וכששופטים את האדם במשפט של למעלה, אז הדין מתלבש בכל הדברים. בכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. כשאדם לא רוצה להסתכל, רק לראות איפה הוא מזייף, איפה הוא משקר, איפה הוא לא בכיוון, כשהוא לא רוצה להסתכל על זה, זה נקרא שאין דין למטה, אז למעלה אומרים, וואי, הבן אדם מנהל עסק, איזה עסק אני מנהל? החיים שלי, חתיכת עסק, זה יותר מכל עסק שבעולם, זה החיים שלי, ומה שיצא מזה לדורי דורות, הילדים שלי, זה החיים שלי, זה העסק שלי. אז מסתכלים מלמעלה ואומרים, וואי, הבן אדם לא מסתכל על עצמו, טוב, אז צריך לעזור לו. אז הוא לא רואה, אז בוא נשפוך עליו קצת מים קרים. הוא שם ישר מים חמים גם, טוב, אז בוא נעשה משהו אחר, עד שהוא יסתכל. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים להתעורר על ידי צרות. אף אחד בעולם לא רוצה. אז אומרים לך, תקשיב, אז המטרה של הצרות לעורר אותך. אז בוא נעשה את זה פשוט, תתעורר בעצמך לפני זה. יש סיפור ש רבי נחמן הלך פעם עם כמה מהתלמידים שלו, ושמעו, סיפרנו איזה פעם, מאיזה בית שיש צעקות ומתפללים ובוכים, לא עלינו מישהו הלך למות, וכולם, כל המשפחה באו, התפללו ובחרו שיחיה. אז רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, כשהם שמעו את הבחיות האלה, אתם רואים מה אנשים עושים בסוף? אני רוצה שאתם תעשו בהתחלה מה שאחרים עושים בסוף. הוא אומר, לא, אין לי כוח, אין לי זמן, תשמע, לא יודע, התפלל, עשה חשבון נפש. כן, אבל אם חס ושלום היה קורה לך משהו, פתאום היית מוצא את כל הכוח. אז למה אתה מחכה שיקרה לך משהו? הנה, נותנים לך עצה. בוא, כל מה שקורה זה לעורר אותך, אז תתעורר. תתעורר זה לא אומר תשתנה. תרגע, אתה לא יכול להחליט שאתה משתנה. אתה יכול רק לראות את המרחק בין מה שאתה לבין מה שאתה צריך להיות, ולהסכים באופן מדוד מצומצם לראות את זה, בלי להיכנס לדיכאון ולהמשיך הלאה. אבל לראות את זה כל יום טיפה, ובין המצרים עוד טיפה. זה הכל. אבל על ידי משפט שאדם שופט את עצמו, דהיינו, מה שאדם מתבודד בינו לבין קונו, הוא מחשב דרכיו, מפשפש במעשיו, ושופט ודן את עצמו. מה זה נקרא מפשפש במעשיו? אני מתנהג באיזושהי צורה. למה? אתם יודעים, הרבה מהמעשים הלא טובים שלנו, אנחנו עושים אותם ואנחנו לא רוצים להסתכל עליהם, כי באמת אין לנו תשובה. למה אני מתנהג ככה? אני לא רוצה לעשן ואני מעשן, לא רוצה לאכול ואני אוכל. אני לא רוצה לכעוס ואני כועס, אני לא רוצה לישון יותר מדי ואני יושן, אני לא רוצה לפגוע ואני פוגע, אני לא רוצה. למה זה קורה לי? פשפש במעשיו. מה הנקודה? מה עובר עליך? מה חסר לך? מה אתה מרגיש במקום הזה? רק תסתכל, תנסה לפענח מה עובר עליך ומה אתה מרגיש. ותיתן לזה מילים. זה הכל, זה כל הסיפור. וכשאדם שופט את עצמו, אומר רבי נתן, על ידי זה מבטל הדין שלמעלה שלא יבוא עליו. ועל כן, עיקר תיקון המשפט הוא כשאדם שופט את עצמו בינו לבין קונו. הוא מבקש מהשם יתברך רחמים ותחנונים שיקל מעליו משפטיו ודיניו. הוא מצדיק עליו את הדין ואומר, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. הוא משתתח ומבקש מלפניו יתברך שיעשה עמו לפנים משורת הדין. תגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני לא בא בטענות, אני מבין שזייפתי, אני מבין שקלקלתי, ואני מבקש ממך תהיה סבלן איתי, אני רוצה לתקן, אני רוצה להתבונן, אני רוצה לראות, ואני צריך עזרה, אז בבקשה תחכה לי. ואז כששופט את עצמו, ואין הדין שלמעלה צריך להתלבש את עצמו בשאר דברים, אז השם יתברך שופט אותו ברחמים, בחמלה וחנינה, או מוחל לו לגמרי. תראו כמה שזה פשוט. מה השם רוצה? רק תודה. זה הכל, רק תודה. לא, זה לא ככה. אז תחשבו שמישהו עשה לכם עוול. תדמיינו בן אדם לחברו, זה מאוד פשוט. מישהו עשה לי, מישהו פגע בי. ועכשיו אני אומר לו, אתה יודע שפגעת בי? הוא אומר, לא, אתה לא מבין, זה לא אני, זה אמא שלי, זה סבתא שלי, תלמד עליי זכות, אתה לא יודע מה קרה לי בילדות, וזה בכלל לא ככה, וזה לא כמו שאתה אומר, בכלל אתה השם. מה זה עושה לי? זה עושה לי יותר כעס עליו. עזוב עכשיו את כל הנסיבות המקלות, אני מדבר איתך נקודתית, פגעת בי. אני רק רוצה שתודה, ואז אני אתחיל להירגע. אני לא אמרתי שאתה יכול לפתור, תודה שחטאת לי, תודה שפגעת בי. ואני רוצה לראות שאתה מרגיש את זה. זה הכל. כמה קשה לנו, גם בן אדם לחברו להודות. נכון, פגעתי, נכון. למה קשה לנו להודות? כי אנחנו חושבים שאם אני אגיד שטעיתי, אז אני צריך גם לפתור את זה. לא, אני לא יכול לפתור את זה. פגעתי, טעיתי, ואני מצטער. ואז מגיעים רחמים משמיים. אני לא יכול לפתור את זה בהחלטה של מהיום אני לא אעשה ככה, אני הייתי רוצה, מאוד הייתי רוצה, ואני אעשה את הכל כדי שזה לא יחזור. אבל אני קודם כל מודה, וכשאני מודה, אני לא מודה עם נסיבות מקלות. אתם מכירים את זה שמישהו אומר לך, כן, באמת סליחה, אבל תקשיב, עכשיו מגיע העיקר. אז עזוב אותי מהסליחה שלך, תגיד סליחה נקודה. עזוב את ההסברים. כי ההסברים מראים שאתה לא רוצה להישאר בתוך המצב הזה שבו אתה לא בסדר. כן, ברור שלא הייתי בסדר, ככה זה גם בין בני זוג. ברור שלא הייתי בסדר, אבל חכי, דעת מה את? וחכי את הצד שלך? רגע, אני לא הייתי בסדר, נקודה. ואת יכולה להסביר לי אולי יותר טוב מה הרגשת, שאני אדע בדיוק איך פגעתי בך? אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין איך פגעתי בך. נכון, אני מטומטם, בסיסי, אני לא מבין כלום. נכון? אני לא מבינה, לא מבינה, תסביר לי איך פגעתי בך. אני רוצה להבין. אז זה לא קורה ככה, זה קורה. טוב, בסדר, סליחה, אבל חכה רגע, אבל גם אתה, אבל... רגע, שנייה, סליחה, היא צריכה מקום. המקום זה, אני רואה את זה. ועד רבה, אני רוצה להבין יותר טוב איפה טעיתי. רק כדי להסתכל על זה. וזה כואב לי, וכשזה כואב לי באמת, אני לא כל כך מהר יחזור על זה. וגם אני אקבל עזרה משמיים לתקן את זה. אני לא יכול לתקן שום דבר, אני לא יכול לשנות שום דבר. אני יכול לראות, להודות, לבקש רחמים. גם אין בזה שום מקום של עצבות. זה כואב, נכון? זה כואב. זה כואב אם פגעתי בבן אדם שקרוב לי. לא, אבל זה כל כך כואב שאני לא מוכן להודות בזה. אז מה אני עושה? אני פוגע בעוד יותר. וזה שאני לא מודה בזה. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. זה כואב לראות כמה שטויות עשיתי. אז מרוב שזה כואב, אז אני לא רוצה להודות על זה. אז זה יותר פוגע. יש משפט שהנביא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שהכי מכעיס אותי, זה ההכחשה. לא, לא קרה כלום, לא, זה היה קטן. לא, זה לא היה קטן. זה לא היה קטן בכלל. אני זוכר פעם ביקשתי סליחה מאיזה מישהו, וראיתי שזה לא נגמר, ואחרי כמה שנים באתי לבקש עוד פעם סליחה. ואז הוא אמר לי, לא, כבר דיברנו על זה. אמרתי לו, לא, בוא אני אספר לך על מה אני מבקש סליחה. אני מבקש סליחה כי רק עכשיו הבנתי כמה זה כאב לך, ועד עכשיו לא הבנתי. אמר לי, לא, והרגשתי שבלו שלו הוא רק עושה לי מבחן. כאילו, בוא נראה אם אתה יודע על באמת. ואז שאמרתי לו, הוא אמר לי, נכון. ואוי לך אם לא היית אומר לי את זה, עכשיו הייתי שונא אותך עד סוף החיים. לא, לא, זה בסדר. רגע, רגע, לפני שאנחנו נגיד שזה בסדר. קודם כל, בוא נראה מה לא בסדר. נכון, זה כואב, זה בושה. בושה זה דבר טוב, זה מתאר את הלב. מה קרה? מה זה קשור לעצבות? אמנם רבי נחמן כותב שאנחנו אנשים כל כך קטנים, שאנחנו מאוד מהר משברון לב ולב נשבר ותשובה וחרטה יכולים מאוד מהר להתחלק, להתגלט של העצבות. מאוד מהר, אנחנו, אין לנו כוח להיות במקום הזה. אז רבי נחמן אומר, בסדר, אז מה ביקשתי? אז קצת כל היום תדחיק, כמה שאתה רוצה. תדחיק, תעשה דברים, אבל תיתן לזה מקום קצת לראות, לראות איפה אתה לא בסדר. ולא איפה אתה לא בסדר ברמת האשמה. איפה טעית? במידות, בתפיסות, בהתנהלות שלך. רק תגיד את זה, רק תסתכל בזה. אומר רבי נתן, אבל כשאין שופט את עצמו, אז יש דין למעלה. וכל מה שיורד הדין והמשפט ומתלבש יותר, יש להם יניקה יותר. אם חס ושלום יש דין למעלה, אם אדם לא עושה את הדבר הפשוט הזה, בוא נסתכל ונראה איפה אני מזייף, איפה אני משקר, איפה אני טועה. בקטנה, כל יום. בלי עצבות, בלי יאוש. אם הוא לא עושה את זה, הוא בעצם אומר לשמיים, תקשיבו, אני לא יכול לקחת אחריות על החיים שלי, אפילו בלהודות במשהו. אני לא יכול להודות במה שקורה לי, אני לא יכול. אז הם אומרים, טוב, תשמע, אתה לא יכול, אז באמת אתה כנראה שוטה, אתה חסר דעת. אז אנחנו ניקח את זה לידיים שלנו. ואז אומר רבי נתן, יורד דין, ואם יורד דין, אז זה כבר מתחיל להתפשט בעולם, ואז כיוון שניתן רשות למשחית, השם יתברך ירחם ויציל. זה מתפשט, ואם זה מתפשט זה כבר יכול להגיע לדברים מאוד קשים. למה אני צריך את הסיפור הזה? אומר רבי נתן, וזה בחינת בין המצרים, שמתאבלים על חורבן בית המקדש מ-17 בתמוז עד 9 באב. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על ידי פגם המשפט. חורבן בית המקדש זה החורבן של בית קדוש. הזכרנו את זה. בית המקדש הגדול, בית המקדש של הקדוש ברוך הוא בירושלים, זה המקום שבו נפגשים באהבה ובהתרגשות ובתמימות אנחנו והקדוש ברוך הוא. ומשם נגזר הבית של כל אחד שבו אמורים להיפגש באהבה ובהתרגשות ובתמימות, איש ואשתו. וכשהבית הגדול נחרב, גם כל הבתים נחרבו. אז וכל אחד יודע שהמילה בית, זה כל אחד יסתכל על הבית שהיה לו, ועל הבית שהוא מנסה לבנות, ויראה שבאמת, באמת זה חורבן. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה בשביל להגיד בוא נתייאש. אנחנו אומרים דבר פשוט. רבי נתן אומר, עיקר החורבן על ידי פגם המשפט. למה אין תקומה? למה הבית לא נבנה? מסיבה פשוטה שאף אחד לא אומר, רגע, יש חורבן, בוא נסתכל על זה ונודה בזה. בוא נעשה משפט. בגלל שלא הסתכלו בזה ואמרו, לא, הכל בסדר, איזה חורבן, הכל נהדר. מה הבעיה? מה קרה? הכל נהדר. גם באופן לאומי אנחנו אוהבים לשקר לעצמנו שהכל נהדר, וגם באופן משפחתי וגם באופן אישי, הכל בסדר. מה קרה? תסתכל רגע מה לא בסדר. תחשבו, בן אדם מנהל עסק, והוא אף פעם לא יושב לעשות מאזנים. רגע, שנייה, הכנסות, הוצאות, במה אנחנו משקיעים, איך העובדים? אנחנו בכיוון, בוא נראה, העסק שלי מניב פירות, לא, תסתכל רגע, מה? אתם יודעים, לפעמים אתה נכנס לאיזה מקום שיש הרבה קניות ו... יש הרבה צלצולים של כסף שעובר מפה לשם, כן, אבל יכול להיות שכל הכסף הזה הולך בכלל לנושים, או לחובות, או לדברים, ומוצרים מתקלקלים, והכל נהרס, ואתה לא יודע מה קורה פה בכלל. רגע, שנייה, בוא נראה. בוא נבדוק מה קורה פה. לא, הקופות עובדות. הקופות עובדות, מחר יש כונס נכסים. מה? אז מה עם הקופות עובדות? אבל מה באמת קורה פה? זה כמו שבן אדם, כמו שאמרנו, בגשמיות, יש לו איזה כאב. כואב לו הרגל. טוב, לא נורא. כואב לו הראש, לא נורא. כואב לו פה, כואב לו שם, לא נורא, לא נורא. למה יש כאב להגיד לך שמשהו לא תקין? תסתכל בזה, תבדוק את זה, תראה מה קורה. אתה לא אמור לפתור את זה, יש רופאים. לא שתבינו שחס שלום אני מתכוון שרופאים פותרים בעיות בריאות. זה אמור להיות. אז ברוחניות זה אותו דבר. יש לך כאב, אתה מרגיש שאתה לא בכיוון, אתה מרגיש שאתה מלא מידות לא מתוקנות, רצונות רעים, חושך, רגשות שליליים, התנגדות, שנאה. אז יש לך כאב, תסתכל על זה. מה יקרה? מה יקרה? אתה תבין שאתה צריך ללכת לרופא, תחפש רופא. לא, עזוב, בוא ניקח כדורים, בוא נבלה, בוא נתמכר לתענוגות, ונלך לבלות ונצא. היום בכלל זה פשוט לא יאמן הרמה של השיקוך כאבים שמוצעת לנו. אתה פשוט, בכל מקום שאתה נמצא, יש רק תדרים. תביא איזה מכשיר שיקלוט אותם, אתה כבר מחובר לרשת. נפלת ברשת, יאללה. בוא, רק תשמע את זה, תראה את זה, תתעדכן בזה. לא רוצה להתעדכן. לא רוצה לשמוע. מה יקרה אם אני לא אתעדכן? מה יקרה אם אני לא יודע את כל מה שקורה בכל רגע בגלובוס, או איזה משהו חדש שקרה או שהמציאו? מה שיקרה זה שאני רואה שאני עם עצמי, וואלה, בבעיה. למה אני לא רוצה לראות את זה? כי אני חושב שאני אמור לפתור את זה. הנה הבשורה, אני לא אמור לפתור את זה. אני אמור להסתכל על החורבן ולהרגיש שזה כואב מאוד, לבקש עזרה, ואז אני אהיה שמח, כי אז אני אתמלא תקווה, כי אני רואה שראיתי את המחלה, ופניתי לרופא, התקשרתי לרופא, הוא יגיע, וכל התרופות יגיעו, הכל יהיה בסדר. אז הדבר הפשוט הזה, לא להסכים לכאב, גורם לכאב להחמיר, ולמחלה להתפשט, ולחורבן להפוך למשהו בלתי נתפס. אז זה כל הסיפור, אומר רבי נתן, עיקר חורבן בית המקדש, היה על ידי פגם המשפט, וזה שגזרו ארבע תעניות על חורבן בית המקדש, גם נוהגים להתאבל בין המצרים ומסגפים עצמם מבשר ויין, כל אחד כפי מנהגו, יש כל מיני מנהגים. אבל הנקודה העיקרית של כל מנהגי האבלות והסיגוף, אומר רבי נתן, כי כל התעניות והסיגופים שהיראים עושים, הכל הוא בחינת משפט, ששופטים את עצמו קודם שיבוא הדין של מעלה, כדי לבטל הדין של מעלה על ידי משפט ששופט את עצמו. רבי נתן אומר, התעניות והסיגוף, זה לא, טוב, בוא נעבור את זה. לא, אתה יודע, אסור לשמוע מוזיקה, בסדר, בוא נעבור. רגע, אבל למה אסור? סתם רוצים שאני אסבול, לא מספיק אני סובל, לא. רוצים שתפסיק רגע להשתמש במשככי כאבים, ותפסיק לברוח לעולם של אשליות שהכל בו מתוק ונחמד ומשעשע. ותעצור רגע ותראה את השבר, ותראה את הכאב, ותראה את החורבן, לא בשביל להתייאש. אין מה להתייאש. בשביל לבקש רחמים ולקבל אותם. בשביל לבקש עזרה ולקבל אותה. זה כל הסיפור. אומר רבי נתן, אבל למה צריך סיגופים? למה צריך תענית? כי לפעמים האדם רואה שאין די לו בדיבורים משהו שופט את עצמו. לפעמים בן אדם אומר, כן, אני לא בכיוון, אבל הוא אומר את זה כזה, לצאת ידי חובה, והוא רק אומר את זה. אבל מתי אני מרגיש את זה? אני מרגיש את זה כשנמנע ממני ההנאות והשכות דעת מהכאב, אז אני מרגיש את זה כמו שבן אדם חולה. אחת הסיבות שיש, האדם צריך לשכב במיטה, אתם יודעים, אחד הדברים הטובים שקורה כשבן אדם שוכב במיטה, לא עלינו? למרות שגם היום אפשר לפתור את זה בלי להגיע לנקודה. הוא פשוט נאלץ לחשוב. שם ירחם. היום גם את זה אפשר לפתור, יש מלא מכשירים שפותרים את זה. אבל פעם, בימי קדם, שאדם היה חולה ולא היה את כל המכשירים, אז הוא פשוט לא היה הולך לעבודה ולא היה, ופתאום הוא היה עוצר, מתחיל לחשוב, יו, מה קורה לי בחיים? מה עובר עליי? אני שמח, אני לא שמח, אני בכיוון, לא בכיוון, יש דברים שאני צריך לתקן. לא, משעמם לי. מה זה משעמם לי? משעמם לי זה אני מרגיש רקנות. למה אני מרגיש רקנות? כי אני לא רוצה להרגיש את מה שמתחת לרקנות. אז יש משהו שאני מרגיש, לא רוצה להרגיש אותו, אז אני שם על זה רקנות. גם אותה אני לא רוצה להרגיש. אני שם על זה כל מיני זיקוקים של סרטים וחוויות, ובוא נצא ובוא נשתה ובוא נאכל. אז בוא תוריד רגע את זה. את הראשון, מה תראה? רקנות. יופי. אז בואו נסתכל בזה. בואו נראה מה קורה שם מתחת לפני השטח. לא בשביל לחפור, בשביל להתרפא, בשביל לראות מה כואב כדי לפנות לרופא. כי לפעמים רואה האדם שאין די לו בדיבורים משהו שופט את עצמו. ואז הוא בעצמו נותן משפט על עצמו, שיתענה ויסגף עצמו כך וכך על מעשיו שעשה. וכשמדברים על סיגופים, חשוב מאוד להגיד שסיגופים זה דבר מאוד יחסי. פעם, אנשים היו ממילא מסוגפים, ממילא בעניות, ממילא בדחקות, אז בשבילם סיגופים היה להתענות ולא לאכול כלום איזו תקופה. אנחנו כל כך מעונגים, כל כך מפונקים, כל כך מלאים באין סוף של מתיקות קטלנית, שבשבילנו כל דבר הכי קטן זה סיגוף. אם בן אדם מחליט שמהיום הוא לא יאכל סוכר, הוא יכול למות מזה. וואי, 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 בלי סוכר, מה אני אעשה? מה קרה? מה קרה? לא, אני לא יכול. למה? כי אני חייב מתיקות. אין לך מתיקות? לא. אז בוא תיקח את זה מבחוץ. אתה יודע מה? בוא תפסיק עם זה. רבי נחמן אומר שסיגוף גדול, תראו איזה סיגוף, זה כשאדם אוכל, ועדיין בא לו לאכול והוא מפסיק. מה זה עושה? זה מראה לי איפה אני נמצא. אני נמצא בהתמכרות למשככי כאבים. כי אם אני מפסיק עם המתוק, או אני מפסיק עם איזה משהו, מפסיק עם איזה סוג של דבר שמשכך את הכאבים, זה לא רק סמים, זה לא רק שתייה, זה לא רק סוכר, זה לא רק בילויים, זה לא רק יציאות, זה גם עודף עבודה, זה גם כעסים, זה גם שינה, זה גם מלא דברים. למה זה קורה לי? למה אני כל הזמן משכך כאבים? כי אני לא מבין את הדבר הפשוט, שכאב זה דבר טוב. כי אם הוא בא במידה, אני לא נותן לו להצטבר, הוא מזיז אותי, הוא מחיה אותי, הוא מתקן אותי, אז כואב, אז מה? אז אם כואב, סימן שאני חי. אם לא כואב, סימן שאני מת. אז אומר רבי נתן, כשאדם מסגף את עצמו, ותדעו לכם שכל מה שהתורה אומרת, שאדם צריך להימנע, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, מה, התורה נגדי? אל תעשה, די, תנו לחיות. אבל בוא נגיד את האמת, וכשאני מנסה לחיות ולעשות מה שבא לי, אני באמת מרגיש חי? לא בטוח, לא, אני אעשה מה שבא לי. התורה אומרת, לא, תעשה את זה, אל תעשה את זה, אל תעשה, תסתגף, תימנע, ואז תוכל לקבל בתוך מה שמותר לך, תוכל באמת לקבל חיים. זאת הכוונה של התורה. גם כשאדם מקבל על עצמו להימנע מחילול שבת, להימנע מאיזשהו איסור של צניעות, כל דבר שהוא מקבל על עצמו, את זה אני לא עושה. זה סיגוף, הוא מסגף את עצמו. מה הוא מרוויח? הוא מרוויח זיכוך, והזיכוך הזה מביא אותו לנקודה שבמה שיש לו, יש לו. במה שיש לו הוא מרגיש טעם הרבה הרבה יותר עמוק. כי זה לא, וזה לא, וזה לא, אז מה שיש לי, פתאום נהיה כן. כמו שדיברנו בפשטות, בשיעורים שדיברנו על זוגיות, כשאיש ואישה מבינים שאין, הגבר מבין, אין בעולם שום אישה, רק אשתי. כל השאר זה לא קשור אליי מבחינת אישה. והאישה מבינה, אין בעולם שום גבר, זה לא מעניין אותי. וגם אם לבעלי יש את כל החסרונות שלו, וגם לאשתי יש את כל החסרונות שלה, זה הגבר היחיד בחיים שלי. זאת האישה היחידה בחיים שלי. זה לא מעניין אותי. לא לראות ולא להתעניין ולא להתפעל משום נקודה שבעולם אצל המין השני. מה, הגזמת? מה זה? זה אני ממש, ממש אני צריך להסתגף. ומי שעושה את הסיגוף הפשוט הזה, הוא פשוט רואה שכל מה שהוא רצה, חמימות ואהבה וקשר וחברות, יש לו פה. למה צריך לבזבז את כל הדבר הזה על דברים דמיוניים? אז אומר רבי נתן, מי שעושה את זה, אז יש את הסיגופים שהתורה נותנת לבן אדם, אומרת לו, אל תעשה את זה. לא, זה נורא קשה לי, זה לא קשה לך. אתה פשוט מפחד להרגיש את עצמך באמת, אז אתה הולך לכל מיני תחליפים. או כשבן אדם מוסיף על עצמו, הנה, התורה לא אמרה שאסור לאכול סוכר, ואני מוסיף את זה לעצמי, כי אני מבין שאני מגזים, או דברים מהסוג הזה, אני לא אעבוד יותר מדי, אני לא אשן יותר מדי, אני לא אדבר פחות מדי, אני אעשה סיגוף של דיבור, כן? גברים, זה סיגוף טוב. אני אדבר עם אשתי. אני אסתגף מהשתיקה שלי, מהסגירות שלי. אני אכריח את עצמי להתגבר על היצר שלי, לסתום את הפה ולא לדבר על כלום, ואני אדבר. איזה סיגוף זה, ממש, זה נכון? אז כל דבר שזה נגד ההרגל שלי, נגד הבריחה שלי, נגד ההתמכרות שלי, אני עכשיו מסגף את עצמי, ואומר רבי נתן, מה בן אדם מרוויח מזה? כי לפעמים האדם רואה שאין די לו בדיבורים, מה שהוא שופט את עצמו, ואז הוא בעצמו נותן משפט על עצמו. שיסגף את עצמו. אמרנו, כל הימנעות מדבר שהוא מיותר לי אפילו קטן. אדם אומר, טוב, אני מאשן שתי קופסאות, אני אשן קופסא. כל הימנעות, כל החלטה להימנע, היא מתחילה לצופף אותי, להחזיר אותי לעצמי. במקום שאני אתפזר על כל העולם, אני מחזיר את עצמי לעצמי. אף על פי, אומר רבי נתן, אף על פי שבאמת בוודאי אין זה מספיק אפילו חלק מאלף כנגד מה שפגם. וכי זה שאני נמנע מאיזה דבר, זה באמת מספיק כדי לתקן אותי? ברור שלא. ברור שלא. ואם כן, לכאורה, מה יועילו לו כל אלה התעניות והסיגופים כנגד מעשיו? זה כמו שאדם, לדוגמה נגיד, לא יודע, היה רוצח סדרתי, ועכשיו אומר, טוב, אני אסגף את עצמי, אני אשן סיגריה פחות ביום. מה אתה אומר? אתה באמת חושב שזה יכול לעזור לך משהו? לא, אני. אז אומר רבי נתן, בשמיים זה כן עובד ככה. שאדם, אפילו שעושה דברים מאוד חמורים, אם הוא בעצמו בוחר לעשות דין לעצמו ולהגיד, אני צריך להרגיע את הבריחות שלי ואת התענוגות שלי כדי לחזור לעצמי ולתקן מה שקלקלתי, אפילו שזה בלי שום יחס למה שהוא קלקל, אף על פי כן יכול לזכות לכפרת אבונותיו על ידם. זה מספיק קצת שהוא עושה דין לעצמו, זה מספיק כמו הרבה הרבה דין שחס שלום עושים לו משמיים. כמה רחמים יש לשם. כי עיקר התיקון הוא המשפט. עיקר התיקון זה שאני הועלתי בטובי להגיד, רגע, רגע, בוא נסתכל איפה אני לא בכיוון. זה כואב, זה לא נעים. אני מסכים להסתכל על לא נעים הזה ולהגיד, נכון, זה לא נעים, זה כואב, נכון? כי עיקר התיקון הוא המשפט, דהיינו, מה שהוא בעצמו שופט את עצמו. ועל כן, מאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו, ואינו ממתין על הדין שלמעלה, אני לא רוצה לחכות לדינים וצרות, לא רוצה. אז מה אני עושה? אני לוקח את הדין בידיים שלי, אני בעצמי עושה חשבון. אני לא יכול לפתור שום דבר, אני רק מחשבן. בוא נראה מה קורה איתי בבריאות, באוכל, בנפש, בנשמה, ביחסי אנוש שלי, בהתנהגות שלי, בבן זוג שלי, עם הילדים שלי. בוא נראה מה אני מול הקדוש ברוך הוא, מול המצוות. בוא נראה מה קורה במוח שלי, בוא נראה מה קורה בלב שלי. יו, גיליתי שאני כל היום רק שונא אנשים. זה דבר מכוער. גיליתי שאני כל הזמן רוצה לפגוע באנשים וגם במי שקרוב אליי. יו, אני לא יכול להאמין. אין פה מה להאמין, זה מה שקורה. אז מה אני אעשה? אני אסתכל על זה ואני אגיד, ריבונו של עולם, אני מגלה שזה מה שקורה לי. וזה מאוד כואב לי. אני לא רוצה להמשיך בזה. גיליתי שאני לא מתקשר עם אשתי כמו שהיה ראוי, ובעצם אנחנו רק משחקים בנדמה לי, ובעצם אני משאיר אותה לבד. אז מה זה אומר? זה אומר שאני לא יודע מה לעשות, אבל אני מסכים לראות את זה. גיליתי שאני משתלטת על בעלי, ואני מזלזלת בו, ובכלל אני חושבת שבכלל זה היה טעות. מה אני עושה עם זה? לא יודעת, אבל זה מאוד כואב לי. כן, זה המחשבות שלי על בעלי, השם ירחם עליי. גיליתי, כן, גיליתי. גיליתי שאני קם בבוקר ורוצה למות יום אחרי יום. גיליתי שיש בי שנאה ותנאה לכל האנושות. מה זה אומר? שאני רע? לא, זה אומר שזה מה שעובר עליי. גיליתי את זה בתוכי. וגיליתי עוד כל מיני דברים. אני מקנה, אני מתאווה, אני אנוכי. קוראים לזה מידות רעות, זה לא אני. זה דברים שקיימים בתוכי. אני לא מכחיש את זה. אני לא אומר, לא, אני מה פתאום? אני לא מקנה. אני מאוד מקנה. ואם אני אגיד שאני לא מקנה, אז הקנאה הזאת תפעיל אותי ואני אמשיך לעשות רע. ואז משמיים ירצו חס שום לעורר את הבן אדם הזה ולנער אותו כדי שיבין איפה הוא נמצא. אני לא רוצה לחכות לזה. אני רק רוצה להסתכל ולראות איפה הדברים הלא מתוקנים שלי. יש לי גם דברים טובים, ברוך השם, אבל אני לא בא להתחבא מאחורי זה. יש לי גם מידות לא מתוקנות. ויש לי גם התנהלות לא מדויקת. אני רק רוצה להסתכל על זה. ועל כן אומר רבי נתן, אינו ממתין על הדין שלמעלה, על ידי זה יכול לבטל הדין שלמעלה. כשאני לוקח לעצמי את מידת הדין, אז בשמיים אומרים, אוקיי, אתה תקבל חסד. כשאני לוקח לעצמי רק את החסד, אומרים, מה עם הדין? טוב, תשמע, לא שאת לנו ברירה, אנחנו ניקח את הדין. אנחנו לא רוצים את זה. מאחר שהוא בעצמו שופט את עצמו. וזהו מה שאדם יכול להינצל על ידי סיגוף או תענית אחת מדינים קשים ומרים הרבה מאוד. וגם לזכות על ידם לחיי העולם הבא. והנה, יש לנו הזדמנות. תשעת הימים, זה לא, טוב, נו, כל מיני, מה זה קשור אליי? זה קשור אליי, זה הזדמנות להסתכל ולראות איפה הבית שלי נחרב, איפה הבית שלי בתוכי נחרב, כי אני לא מרגיש מוגן, אני לא מרגיש בבית, בשום מקום בעולם, איפה הזוגיות שלי נחרבה, איפה החינוך ילדים שלי נחרב, איפה הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא נחרב, זה הזדמנות להסתכל בזה. ויגיע תשעה באב, הנה זה הזדמנות להימנע מאוכל ולראות כמה אני קטן. לא, חם לי, נמאס לי, די שיעבור הצום. שנייה, אבל למה זה הצום הזה? שיעבור? זה בשביל שיעבור? אז מה עשית בזה? מה עשית בזה? רוצים להראות לך משהו. יואו, אני כל כך תלוי באוכל, אני כל כך מכור לשטויות, לא נעים לי. אני כל כך מושפע מכל דבר שלא נעים לי. אני כל כך עסוק בעצמי. לא, לא, אני לא רוצה לראות את זה. לא, לא, אני עסוק בעצמי. בוא נראה איפה אני עוד עסוק בעצמי. בוא נראה מול מי עוד אני עסוק בעצמי. לא, לא, אני לא רוצה לראות את זה. למה? בשביל זה יש את התענית. בוא נראה איפה אני לא בכיוון. רק לראות את זה. ולהודות בזה ולהגיד, ריבונו של עולם, זה כל כך כואב לי. אני באמת לא רוצה להיות שם. באמת, בשורש שלי אני טוב. זה רק הלבושים שלי, זה רק המידות שלי, הלא מתוקנות. ואני צריך את עזרתך, אני צריך תרופה. אז הנה הצדיקים באים ואומרים, הנה התרופה הראשונה, אי אפשר להתקדם בלי זה. התרופה הראשונה, תסתכל ותראה מה קורה לך. שוב, באופן מדוד. אם זה מכניס אותך לעצבות או לייאוש, לא הבנת את הכוונה. מה זה קשור? היום תשמע, יש לי עסק, אני לא מוכן לעשות מאזנים. למה? אני מפחד שאם אני אעשה מאזנים, אני אגלה שאני בגרעון. אז רגע, אם לא תעשה מאזנים, אז אין גירעון? לא, לא, אני לא רוצה לחשוב על זה. על למה אתה מחכה? שאתה, כשתגלה את הגירעון, זה יהיה כשיבוא המוציאים לפועל, תגלה את הגירעון. למה אתה מחכה? לא, אני לא רוצה לחשוב, לא צריך לחפור, לא צריך לחפור. מה לחפור? בוא תראה מה קורה איתך. מה קשור לחפור? תבדוק מה קורה. אולי תקבל ייעוץ מקצועי לנהל את העסק שלך? אולי תבין שאתה צריך עזרה? לא, אני לא צריך עזרה. רק אשתי אומרת שאני צריך לקבל עזרה. לא, אז אני לא צריך לקבל עזרה. אני צריך לקבל עזרה דחוף. בכל תחומי החיים אני לא יודע איך להתנהל, אני מבולבל לחלוטין. לא, רק לא זה. אז מה אתה מעדיף? שהעסק שלך ירד לטמיון? ומה אתה מעדיף? רק שיהיה לך איזה מחלה או איזה צרה תתעורר? לא, מה אתה עכשיו מפחיד אותנו עם צרות וסיפורים על גיהנום? מה עכשיו נהיה? לא, זה לא קשור להפחדה, זה קשור לרגע. אם העסק שלי לא מנוהל, מה הסיכוי שאני אעבור את זה טוב? מה הסיכוי שהוא יצליח? לא, בכללי, בסדר, בוא נבנה עוד פרויקט. רגע, יש לך כסף לפרויקט הזה? לא, יהיה בסדר. אם אתה דתי, אז השם יעזור. למה שהשם יעזור? אולי אתה עושה דבר לא נכון. תבדוק, תבדוק, תבדוק. אתה לא יכול לבד. דבר עם חבר, דבר עם מישהו קרוב. דבר עם הבן זוג שלך, בוא נראה מה קורה. עדיף לראות את השבר ולהגיד, אנחנו לא יודעים מה לעשות, בוא נקבל עזרה, מאשר להגיד, לא, זה לא אני, זה היא, זה לא היא, זה הוא, זה הם. זה, רגע, שנייה, אנחנו לא מחפשים אשמים. אנחנו רוצים לראות מה קורה, בצורה מאוד עניינית ויבשה. ואז נגלה מה שנגלה, ונבקש עזרה ונקבל אותה. ואומר רבי נתן, ועיקר התשובה הוא בחינת המשפט, כי על ידי שהאדם מתבודד בינו לבין קונו, ושופט את עצמו על כל מעשיו שעשה, ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך, אז כשיש משפט למטה, אין דין למעלה. אני מסתכל על מה שעשיתי ואני מעורר את עצמי. מה זה נקרא שאני מעורר את עצמי? אני רואה מה לא תקין. ואני לא נופל לייאוש ועצבות, כי זה בחירה שלי, זה רק בחירה. ייאוש ועצבות זה פטור. לא בא לי להתמודד. למה לא בא לי להתמודד? כי אני חושב שזה מוטל עליי. לא, מה שמוטל עליי זה נורא פשוט. לראות, להודות, לבקש עזרה. לא, זה גדול עליי. מה גדול עליי בזה? מה הבעיה? אתה יודע מה? אתה לא יודע לנהל את העסק שלך, אין שום בעיה. תבקש עזרה, תבקש עזרה משמיים, תבקש עזרה מחברים, אבל אל תכחיש, אל תעמיד פנים שזה לא קורה. ושוב, אנחנו מדברים על דבר שהוא לא נוקשה, הוא רק להסתכל, מה עובר עליי? אני עצוב, האמת אני מיואש, האמת, בא לי למות, האמת, אני לא אומר שזה האמת, אבל אם זה מה שאני מרגיש, אז בלי דרמות, בלי לתת לזה שמות לועזיים של מחלות נפש, רבי נחמן אומר, זה קוראים לזה שיגעון, זה שם כללי, לא צריך לתת לזה מניה, דיפרסיה, זה לא יעזור. זה רק עוד סוג של פטור. לא, אני בעצם חולה נפש, ברוך השם. אז אני יכול להמשיך את העסקים כרגיל? לא, יש לי איזה בעיה כזאת שכבר הבחנו אותי. אז מה זה אומר שהבחנו אותך? לא, יש לי דיכאון קל, יש לזה כדור כזה, זה מתאים לזה. מה הקשר? לא, אז אני יכול להמשיך. יש לי דיכאון, קל, לא קל. כמה זמן? לא זוכר, נראה לי איזה 50 שנה בערך. וואי, מעניין, מאיפה זה התחיל? למה זה קורה? אתה שמח עם זה? לא. כואב לך? אם אתה עצוב או מתייאש, זה לא כואב לך, אתה פשוט רוצה לא להסתכל על זה. להיות עצוב זה להגיד איזה מסכן אני לא רוצה להסתכל על זה, להתייאש זה להגיד, זה כבר לא עניין שלי, אני אבוד, אין לי סיכוי, יש לי גם אישור על זה מאיזה רופא. אז אני אבוד. אז זה לא להסתכל על זה. להסתכל על זה להגיד, זה נכון, יש לי בעיות, אבל הקדוש ברוך הוא גדול, הוא כל יכול, קטן עליו, מה הוא רוצה? שאני יודע, נכניס אותו לתמונה, ואז הוא יגיד, בני היקר, אין צורך בדינים שלמעלה, אין צורך בצרות, איזה מתוק אתה, איזה גיבור אתה, שאתה מוכן להסתכל ולספר לי מה אתה מרגיש, מה עובר עליך. זה לא רשימת חטאים, זה איפה אני, איפה אני. ועם כל זה, אני גם מעודד את עצמי, אחרי שאני רואה את זה, כן, הנה, זה בעצמו שאני מסכים להסתכל על זה, זה גדולה. אני מסכים להסתכל על זה, ואני מסכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה תעזור לי, ואני אעשה את זה שוב ושוב, עד שאני אצליח. ואומר רבי נתן בהמשך, כי עיקר תיקון התענית הוא המשפט. היינו שיחשוב דרכיו וישפוט את עצמו על כל דבר. כמו שכתוב עכשיו, תראו איזה פסוק הוא מביא ואיך הוא מפענח את זה, מה נדרש מאיתנו. הוא מביא פסוק, הלא זה צום אבחרהו. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אסביר לכם מה אני רוצה שתעשו בצום. זה לא רק ההימנעות מתענוגות או מאכילה, זה רק אמצעי להגיע לאיזושהי נקודה. מהי הנקודה שצריך להגיע אליה על ידי הסיגופים? אם אתה רק מסתגף ומחכה שתחזור להתמכרויות שלך, אז מה עשינו בזה? מה הרווחת בזה? מה הנקודה? הלא זה צום אבחרהו. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אסביר לכם איזה צום אני רוצה. פתח חרצובות רשע, התר אגודות מותה, דהיינו, שעיקר התענית לשפוט את עצמו, תראו כמה זה מדויק, מה זה לשפוט את עצמו, ולפתוח ולנתק כל הקשרים והחרצובות של רשע התמון בקרבו. פתח חרצובות רשע, תסתכל פנימה, ותראה את הקשרים שנקשרת במטריקס, תראה איך קשרו אותך לדברים שלא מתאימים לך, שזה לא אתה. תראה למה אתה קשור, תזהה את התפיסות שלך, במה אתה מאמין. אתה מאמין ברע, אתה מאמין בייאוש, אתה מאמין במסכנות, אתה מאמין ש... יש הרבה אמונות שאם אדם היה רק תופס שהוא מאמין בזה, הוא היה מתבייש. ואז זה מתחיל תיקון. במה אני מאמין? זה אמא שלי אמרה לי בעצם. אבל רגע, זה האמת, לא? מה? אי אפשר להאמין לאף אחד, נכון? אפשר להאמין למישהו? אי אפשר להאמין לאף אחד. איך קוראים לזה? חוסר אמון. זה נקרא חרצובות רשע. אני קשור לעולם של רשע. אם אני לא מאמין באף בן אדם כשיטה, כי אתה יודע, בינינו, כולנו יודעים שכולם... כן, ככה אתה מאמין? לא, אבל כולם גם אנשים טובים. מה אתה מקשקש בראש? אתה פשוט חסר אמון. תסתכל ותראה, אני בחוויה של שקר. אני קשור לאמונה פנימית, וזאת התפיסה שלי, שאין, אי אפשר להאמין לאף אחד. או אם תרצו, כן, אתן לכם סדרת אמונות, כל אחד יבחן את עצמו. זה רק, אמרנו את זה פעם, זה רק עניין של זמן עד שהכל יתפוצץ. הרגשתם פעם כזה משפט נעים? טוב לי, אבל עוד מעט המכה תבוא. מה זה כל הדברים האלה? מה זה כל האמונות התפלות האלה? מגיע לי רע, שיבוא רע, אני ארגע, כי אני חתיכת זבל. מעלה? כן, אבל תזהה שזה מה שאתה חושב. ת, תזהה שזה מה שאתה מאמין, ואז תסתכל על זה ותגיד, רגע, אבל זה לא האמת. פתח הרצובות רשע, תסתכל ותראה, פתח את זה, פתח את זה. בזה אני מאמין? האמת שכן. הנה, אני רואה את זה. אני לעולם לא אצליח, אני אבוד. אני לא שווה שום דבר. אני כלום. אני כלום. ואם טוב, יבוא הרע. מה זה כל הדברים האלה? מה זה כל הסגנונות האלה? אני אף פעם לא יהיה אהוב באמת. אני אף פעם לא ידע לאהוב באמת. אני דפוק בייצור. כבר כשנולדתי זה היה ברור לכולם. שאחד כמוני, חבל על הזמן, זה פשוט טעות בייצור. אני לא יכול להצליח. וכשאני עושה רע, אני באמת רע. כל הדברים האלה, כל, אני לבד בעולם. אין קשר אמיתי בעולם. עבר לכם כל מיני חוויות כאלה? אז כשאדם לא רואה את זה, אז הוא מכחיש את זה, הוא מכחיש את זה, ואז הוא קשור לרשע. קשור. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בוא תשמע, הלוזה צום מבחריו. בוא נגיד לך מה אני רוצה ממך בצום. פנה את ההתמכרויות שלך, פנה את השקרים שלך, את התענוגות שלך, את השטויות שלך, ותסתכל פנימה, ותסתכל ותראה. במה אתה מאמין? במה אתה קשור? אני נורא מסכן. אתם יודעים מה זה? אני נורא מסכן? זה אומר כך, אין לי באמת יכולת בחירה, כי עשו לי. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לעשות כלום. מה אני כבר יכול לעשות? בסוגריים, זה האופי שלי, זה המצב שלי, אני כבר לא יכול להשתנות. זה מה שהסבירו לי, ככה התרגלתי. הנה, ניסיתי 1,000 פעמים ולא הצלחתי. דהיינו, אני לא יכול. אני לא יכול, אני פטור ואני נורא מסכן. אתם יכולים לרחם עליי קצת? איזה מסכן אני. לא, אם הייתם יודעים מה עבר עליי, בטוח שהייתם מסכימים. וואי, באמת, הסיפור שלי הוא מה זה סיפור עצוב? באמת, אני מדבר ברצינות. אבל כל אחד יש לו את הסיפור העצוב שלו. מה, הסיפור שלי יותר עצוב? לא, אתה לא מבין. ככה בן אדם אומר לעצמו, אתה לא מבין כמה הסיפור שלי עצוב. זה לא רק עם אמא שלי ועם אבא שלי, זה גם עם אשתי, זה גם עם הילדים שלי, זה כבר מלא זמן, זה חיים שלמים. ברור שפשוט אני מגיע לי רע, מאוד פשוט. או באמת לא אכפת לי מאף אחד. איזה יופי, איזה אמונות יש לנו. אני נשמה קדושה וטהורה, לא אכפת לי מאף אחד. אכפת לי מכל העולם, אני זהב טהור, אני רוצה רק טוב. יש לי מידות רעות. של אנוכיות ומסכנות ואני לבד וכל מיני אמונות שגויות, אבל איך אני אוכל להתרפא מזה אם אני לא יודע בזה, אם אני לא אראה את זה? אז אומר הנביא, הלו זה צום מבחריו, פתח הרצובות רשע, תפתח את הקשרים שאתה קשור. למה אתה קשור? עם מי נקשרת? דיברנו בשיעור הקודם שהנביא אומר שהתקווה שלנו והסיכוי שלנו לנצח זה עם מה אנחנו קשורים. אתם זוכרים, אמרנו פסוק, שובו לביצרון אסירי התקווה. הנביא ממליץ לנו להיות קשורים, אבל בשרשראות שאי אפשר לנתק אותם. למה? לתקווה. תראה מה עבר עליי, מה אני מאמין? אני מאמין שבשנייה הכל יכול להשתנות, די. אני מאמין שיש תקווה, אבל רגע, תראה מה עבר עליך. מה אכפת לי מה עבר עליי? השם גדול, השם צדיק. מה, בזה אתה מאמין? כן, אני קשור לזה. רגע, אבל תסתכל, תראה מה אתה עושה, וחטאת ופגמת. מה אכפת לי? אני מצטער, ואני ממשיך הלאה. זה הקשרים שאני צריך להיות קשור אליהם. אני צריך להיות משוגע של קדושה. אני צריך להיות בקשרים עם האמת והטוב. אני צריך להאמין בטוב. למה? ככה. אבל אני לא אגיע לשם אם אני לא אזהה איך אני מאמין ברע. ואת כל האמונות השגויות שלי, כי אז אני רק אעשה משחק. אני אאמין ברע ואני אגיד, לא, בטח שאני טוב. אבל בינינו, ביני לבין עצמי, נגיד אתכם את האמת, וואי וואי, זה פשוט, זה ייגמר רע. למה? כי אני יודע את האמת על עצמי. עכשיו תעצור ותסתכל. זה האמת על עצמך? לא. זה הרשע שאתה קשור אליו. זה האמונות השקריות שלך. תסתכל על זה. אז מה זה עיקר המשפט? תסתכל על מה שעובר עליך ברגע זה. ברגע זה. זה הכל, בלי להאשים את עצמך, זה מה שעובר עליך, ובלי לפתור את זה, כי אתה לא יכול לפתור את זה. ורק תבקש רחמים, ואין יותר סיגוף מזה, זה הסיגוף הכי קשה בדור הזה נראה לי. רק לא זה, רק לא להסתכל על מה שעובר עליי. למה? כי אני חושב שזה מה שאני. אז לא, אני פשוט מאמין לצדיקים. הצדיקים אומרים לי שאני זהב טהור. וואי, מה זה? אני לא מרגיש את זה. אני מרגיש שאני השם מרחם מה שאני. אבל אני מאמין להם, ומכוח שאני מאמין להם שאני זהב טהור ואני אנצח, ואני אגיע לכל הטוב שבעולם, לא משנה מה קרה לי עד היום, אני מאמין לזה. עכשיו אני מתחיל להסתכל ולהגיד, אוקיי, אבל בוא נראה איפה אני קשור לשקר, איפה אני קשור לרשע. זה נורא כואב לי לראות שבזה אני מאמין. אבל מצד שני, איזה הקלה זה? זה רק איזה משהו בתוכי, זה לא אני. כשאני מזהה את זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני מתחיל להיפרד מזה. ובאמת צריך לעשות את זה כל יום. כל יום בקטן. לשבת מול עצמי ולשאול את עצמי שאלה נורא פשוטה. מה אני מרגיש עכשיו? כלום, פחות או יותר. כלום, משעמם לי. טוב, בוא נראה מה עולה. בוא נראה מה עולה. לא, בא לי רק לבלות, בא לי רק זה. איזה דפוק אני. יו, אני חושב שאני כזה דפוק. לתת לזה מקום, להרגיש את זה, ולבטא את זה מתוך הבנה, רק מתוך הבנה, שאני רוצה לפגוש את השקרים שלי. כי אני מאמין בטוב, מובנה, אני מאמין בטוב. ואם אני פוגש את זה, שאני פותח את העיניים בבוקר ושונא את העולם, אז אני אומר לעצמי, איזה מעניין, מוזר, איזה מוזר. היה לי ימים טובים, ואני יודע שאני מאמין בטוב. אז מה זה? זה החרצובות רשע. זה הקשר שלי לעולם השקר. אז מה אני עושה עם זה? אני אומר, לא, די, מה פתאום? אני טוב, אתמול הייתי טוב, די, הגעתי למסקנה שאני טוב, מספיק עם זה. אני לא יכול להגיד מספיק עם זה, כמו שאני לא יכול להגיד לתינוק, תקשיב, אנחנו כבר שנה מחליפים לך טיטול, אתה מוכן להפסיק עם זה? שמע, עד שאני לא אגדל, זה תשמע, חלק מהגדילה שלי זה להוציא כל מיני דברים, מה לעשות? אני אסנה אותו בגלל זה? לא, אני אנקה אותו ואני אגיד לו, יופי חמוד, תתפנה. אני יכול להגיד את זה גם לעצמי, מה הבעיה? זה לא אני. אתם יודעים שאמא מסתכלת על הילד שלה והיא מחליפה לו והיא נגאלת ומשדרת לו את זה, אז מה הוא חושב? הוא חושב, זה אני. יו, איך אמא נגאלת ממני? מה קרה? הוא מתפנה, מה קרה? מה קרה? אז למה אני מסתכל ככה על עצמי? יש בתוכי חלקים לא נקיים. אני רוצה לראות אותם כדי להתפנות מהם. לא, בוא לא נראה את זה. אז איפה זה? זה הלך? לא, זה לא הלך. זה שם ירחם, זה מצטבר, וזה עושה כל מיני מחלות. אז להסכים לראות את מה שעובר עליי, ואם אני עושה לזה זמן כל יום, אני מתחיל להתעורר לרצון, לא לפתרון, אני מתעורר לרצון. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רואה. אני לא רוצה את זה, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה משהו אחר, אני רוצה דברים אחרים. אין לי פתרון. אפשר להירגע, אין לי פתרון, אבל אני רוצה משהו אחר. אז אני מתחיל להתפלל. גם זה לא בכוח. רגע, עוד לא גמרתי להגיד לא רוצה, אז תגיד לא רוצה. לא רוצה, 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 לא רוצה כלום. לא רוצה, בסדר, לא רוצה. תן לי רגע, לדבר. אני טוב, אחרי שאני טוב אני יכול להגיד שאני רע כמה שאני רוצה, ואני יודע שזה רק חוויה. גמרתי להגיד את זה, אני מתחיל להתנקות, אני מתחיל לזהות את זה, אני מתחיל לבקש רחמים. ועכשיו אנחנו נמצאים בזמן שמצד אחד הוא קשה, מצד שני הוא יכול להיות קרש קפיצה. זה לא זמן רע, זה זמן של התבוננות בשבר כדי להגיע לבניין. זה זמן של תקווה. זה לא זמן רע. אנחנו אמורים לעשות את זה. עכשיו זה מתחיל להיות ירידה שהיא לקראת עלייה. תמוז, זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אב זה ראשי תיבות, אלול בא. אלול זה אני לדודי ודודי לי. אנחנו הולכים להגיע לקרבה עם הקדוש ברוך הוא. זמני תשובה ממשמשים ובאים. זמני תשובה זה לא זמני תשובה, וואי וואי תעשה תשובה, לא. זמני תשובה זה זמנים שאני אחזור למקום הטוב שלי. אני לדודי ודודי לי, יהיה לי קרבה. יהיה לי קרבה עם עצמי, יהיה לי קרבה עם הקדוש ברוך הוא. יהיה לי קרבה עם הבן זוג שלי, יהיה לי קרבה עם כל העולם, אני אהיה אהוב, אני אוהב. אבל בשביל להגיע לשם, אני צריך להתחיל לראות קודם כל את מה שמפריע לי להגיע לשם. למה אני לא שם? כי אני מעמיד פנים שאני שם. אז די, אז בוא לא נעמיד פנים. זה לא שאני הולך לשקוע בבעיות שלי, אני רק הולך לראות את הכאבים שלי כדי לבקש עזרה ולקבל אותה. ובפרט עכשיו, לקראת ראש השנה, זה ממש 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 הזדמנות פשוט לקבל על עצמנו את הדבר הקטן והפשוט הזה. אף אחד לא רוצה צרות ודינים. ביום הדין, יום הדין של ראש שנה, הקדוש ברוך אומר, בוא נעשה סקירה על כל השנה. והדבר הראשון ששואלים שם זה, הבן אדם עשה דין לעצמו או לא? הבן אדם ניסה בעצמו לראות איפה הוא עומד ולבקש עזרה או לא. אז הנה, בוא נקדים תרופה למכה. כי אם התשובה היא לא, אז יגידו שם ביום הדין, טוב, אז בוא נעשה את זה בשבילו. אנחנו לא רוצים שזאת תהיה התשובה. אז אנחנו רוצים להקדים ולהגיד, רגע, ריבונו של עולם, לפני יום הדין, אנחנו עכשיו מתחילים להתאמן. כל יום בקטן, עד ראש השנה, אני מקבל על עצמי, בלי נדר, אבל ברצינות, 5 דקות להיות עם עצמי, בלי שום עזר של משככי כאבים, להסתכל ולראות מה אני מרגיש, מה אני מגלה בעצמי, ואם אני יכול, לבטא את זה במילים ולהגיד, אני צריך עזרה, אני לא רוצה את זה, זה רק מה שאני רואה. וזהו, ולעשות את זה בעדינות וברכות כל יום 5 דקות. ומי שמקבל את זה על עצמו, אז הוא מגיע לראש השנה, בוא נעשה רגע חשבון, כמה זה 5 דקות כפול 2.5 חודשים בערך, אני חלש בחשבון, אולי תעזרו לי. כמה שעות זה? כמה? מה שתגידו אני אאמין לכם, אני לא יודע חשבון. איזה לחץ. 70 יום, כפול 5 דקות. 350. יאללה. 5 שעות. בכל אופן, כמה שזה לא יצא, אנחנו נבוא עם 5 דקות האלה, ויהיה לנו שם, יהיה לנו פתחון פה. נוכל להגיד, רגע, לפני שאתם פה שופטים אותנו, אז הנה, אנחנו התחלנו איזה כיוון של להסתכל על עצמנו ובקש עזרה, ובטוח שמי שיעשה את זה כל יום, הוא כבר יקבל הרבה עזרה עד אז. ועזרה היא גם משמיים, ועזרה היא גם מבני אדם. טוב, שאלות בעזרת השם. כן. אתה תקח את המיקרופון ששמע אותך טוב.
שאלה ראשונה זה כשבן אדם מדבר לשון הרע על מישהו, אפילו שזה אמת זה אסור. ומצד שני, אהרון הכהן הוא היה עושה שלום בין אנשים, מספר להם כל אחד כמה שני רצה בטובותו, למרות שזה לא, לא יודע אם זה קרה. אז השאלה זה כאילו אפשר להגדיר שבעצם שהמסקנה שיוצא מפה שבעצם אמת זה לעשות טוב למישהו ושקר זה לעשות רע למישהו?
אני אגיד לך את האמת, לא הבנתי את השאלה שלך כל כך.
אהרון, בעצם הוא לא אמר את האמת. הוא אמר להם שאחד עשה ככה ואחד עשה ככה לטוב את השני. זאת אומרת, הוא לא אמר את האמת.
אהרון הצליח להגיע לאמת הפנימית, שבאמת כל אחד הוא טוב והוא רוצה לעשות טוב. אבל איך זה קשור למה שדיברנו?
לא, זה לא קשור.
אוקיי. כן, אם בן אדם יש לו עיניים טובות, כמו שהיה לאהרון, אז הוא מצליח לראות איך באמת כל אחד רוצה להיות טוב. אפילו בתוך הדברים, כאילו בו, הדברים הקשים שהיה ביניהם, הוא מראה לו את הצד הטוב. אם אנשים היו לומדים לתקשר, אז הם היו רואים בעצמם את הטוב אחד של השני. אבל בגלל שהם מסתירים את הרע, אז הם משחקים טוב, ואז זה הרבה יותר גרוע. אז בוא נראה את האמת. האמת זה, אני מרגיש ככה, אני חושב ככה, בוא ננסה להבין. אנחנו בכלל מדברים על תקשורת, אנחנו מדברים על שיפוט. לא באים להגיד למישהו, אתה לא בסדר. אני גם לא בא לשפוט את עצמי בשיפוט של לתת לעצמי ציון. אני רק רוצה לראות, להיות בתקשורת עם עצמי. מה קורה לי? העובר עליי, לתת לזה מקום, להבין את זה, זה הכל. כן, הדבר עם השני.
אבל זה נכון להגיד מה שאמרתי, שאמת זה לעשות טוב? למישהו בשקר בית לעשות רע?
לא יודע. לא יודע, צריך לחשוב על זה, לא יודע.
טוב.
כן.
רגע, אפשר עוד שאלה?
אז נחזור אליך אם מספיק, כן. רגע, רגע, שנייה, יש פה מישהו, כן. אם יש דבר שלא נפטר, זה לא להעיר את המתים, זה חיים, זה חי, זה קיים. דבר שהוא לא נפטר, גם אם הוא לא מדובר, אז הוא רוכש מתחת לפני השטח. אז דיברנו על זה כמה פעמים בתקשורת, צריך למצוא את רצון, ולהגיד שרוצים לדבר על נושא מסוים, הכוונה זה לא אשמה, אלא להבין מה בעצם קרה, לדבר על זה בלי להטיח דברים ובלי לפגוע, אבל בכל אופן... להגיד את הצד שגם אם ביקשו ממך סליחה שלדעתך היא לא מספיקה או לא קשורה לנושא או לא, אם לא סלחת, אז כן, את צריכה, זה ראוי שתבוא ותגידי לבן אדם השני, האמת שלא סלחתי, כי אני מרגישה פה משהו לא מדויק, ואני רוצה להבהיר בדיוק ממה נפגעתי כדי לסלוח. הרבה פעמים אנחנו סולחים עוד לפני שגמרנו לכעוס ולסנוע ולהתנגד ולהיפגע, אנחנו כבר סולחים. אז זה שקר. זה לא אומר שאם אני נפגע, יש לי רשות לפגוע בשני. אבל אם נפגעתי, נגיד שמישהו פגע בי, ועכשיו הוא אומר לי, טוב, סליחה, ואני אומר לו, לא, מה, אין בעיה. אז מה אני עושה? אני מעורר עליו דין, כי יש בעיה. ואני באמת לא סלחתי, אני סתם משקר. עדיף להגיד לו, תראה, אני לא מרגיש שהסליחה שלך היא אמיתית. אני לא יודע, אם אתה רוצה נדבר על זה, אבל אני אצלי זה לא סגור. ככה אני יכול לאפשר לו לעשות תיקון. אם הוא בן אדם אמיתי, אז הוא יחזור לנקודה הזאת, ואם זה בני זוג שיש ביניהם קשר אמיתי, אז עם כל הכאב הם ידברו על זה. ידברו על זה, ואחרי שהם יעברו דרך הכאב, הם יתקרבו יותר, כי הם לא יסתירו שום דבר אחד מהשני. בכתובה שאנחנו חותמים עליה, כתוב ש... בני הזוג מתחייבים לא להעלים ולא להסתיר אחד מהשני שום דבר, כתוב בכתובה. אז נכון שזה לא נעים להיכנס למקומות קשים, אז אנחנו לא מדברים על בוא נארגן ריב, אבל צריך לדבר על מה שכואב. אם יש תחרות בין בני זוג מי אשם יותר או מי צודק יותר, אז באמת הכי בטוח לא לדבר על כלום. אבל את זה צריך להגדיר מראש בשיחה. אנחנו לא רוצים להאשים, ואנחנו לא רוצים לצאת צודקים, אנחנו רוצים לתקשר ולהתקרב. צריך להגיד את זה, שזאת מטרת השיחה. אם זה לא ברור וכל אחד רק מחפש איפה לעקוץ את השני, אז באמת זה עוד רחוק מאוד מתקשורת. צריך להגיע קודם כל להסכמה שאנחנו רוצים להתקרב, ובשביל זה אנחנו צריך לדבר על הכל, בלי להתגונן. ואם אחד מתגונן אומר, תשמע, למה אתה מתגונן? אני רק רוצה לברר משהו. אז אם הוא בן אדם אמיתי, הוא יגיד, נכון, אני מתגונן כי אני מרגיש אשם. אז אולי נדבר על זה בפעם אחרת או בצורה אחרת, או כרגע אני מרגיש אשם, אני לא יכול לדבר על זה. זה גם התקדמות. זה כנות. אז אימונים, צריך להתאמן בזה. גם הרבה מאוד פעמים, בפרט בין בני זוג, הרבה מאוד פעמים מדברים על משהו כאילו שיש מחלוקת וריב ואי הסכמה, כשסך הכל בכלל לא מבינים. אחד אומר משהו והשני נדלק, בכלל לא הבין. אם היה מבין מה מדובר, הוא אומר, זאת הנקודה. הבנתי. לא יודע, אישה יכולה להגיד לבעלה, אתה אף פעם לא מקשיב לי, כשבעצם היא מתכוונת שהוא לא הוריד את הפח. רגע, למה את מתכוונת שאת אומרת, אתה אף פעם לא מקשיב לי? אני מתכוונת שאני אומרת לך ככה, אז אתה מסתכל על השעון. אז בוא נראה למה אתה מתכוון. זה לא מובן מאליו, כל אחד יש לו שפה משלו בראש. אחד האנשים בסדנה אמר שאחד הדברים שהוא סבל בחיים זה מאהבה חונקת. אז באמת אין אהבה חונקת, אהבה זה לא דבר חונק. אז זה פשוט, זה היה שתלטנות על, שלא רק שזה היה שתלטנות על, זה גם שתלטנות על שצופתה בהצגה של אהבה. זה לא אהבה. אז עכשיו יכול להיות שכשהוא יגיד את המילה אהבה, הוא יתכוון לזה. אבל זה לא אהבה. צריך לעשות מילון. לגבר יש את המילון מושגים שלו, האישי, לכל בן אדם, לאישה יש את המילון מושגים שלה. עכשיו מתווכחים, אבל למה זה? רגע, אבל למה התכוונת? מה התכוונת? מה, אמרת לי שאני שתלטנית? מה, אתה יודע מה זה? כשאומרים לי שתלטנית, אני מתכוון, כאילו מבחינתי זה כאילו שאומרים לי שאני נאצית. לא, התכוונתי רק ש... לזה התכוונת? צריך לעשות תאום שפות. מה אתה אומר? למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? צריך ללמוד להכיר אחד את השני. אם לא עושים את זה, וזה רק התגוננות ואשמה, אז ברור שצריך להגדיר מראש. אנחנו לא מכירים, זה שפות. אפילו אנשים חיים ביחד הרבה שנים. למה אתה מתכוון? מה אתה מרגיש כשאני אומר לך ככה? אני דווקא התכוונתי לזה, לא התכוונתי לזה. לא הבנתי, לא ידעתי. אתה לא סגור, אתה רק מנסה לשמור על כבודי, אז בוא נספר לך שכבודי יהיה, שאתה דווקא כן תגיד לי מה עובר עליך. לא ידעתי, וכן הלאה. אבל זה... צריך קודם כל לדבר על זה שמותר להתנהל ככה. כן. אז הנה, זה בדיוק דוגמה למה שאמרתי. בתפיסה שלך, צידוק הדין זה רק על מוות חס שלום. אבל באמת, בהגדרה התורנית של צידוק הדין, זה על זה שרציתי להוציא שקל מהכיס, יצא לי חצי שקל, ואני מתבאס ואני אומר, טוב, ברוך השם, זה... אין לי טענה. זה שאלה טובה בפני עצמה. את אומרת ככה, אם אנחנו אמורים, זה לא אם, אנחנו אמורים להאמין שכל מה שעובר עלינו זה לטובתנו, זה בצדק ואפילו ברחמים. זה האמונה שלנו. זה האמונה היהודית פשוטה. שבתוכה יש גם צידוק הדין. קבלת איסורים באהבה. מצד שני, יש לנו בתורה מצווה להתפלל ולבקש שיוסרו הדינים. אז זה סותר את עצמו. אם אני מאמין שמה שקורה לי זה לטובתי, איך אני מבקש שזה ישתנה? זה לא הגיוני. שאלה מצוינת. ובאמת, מי שלא מיישב את השאלה הזאת, אז הוא מסתבך. למה הוא מסתבך? כי הוא נוטה לאחד הצדדים. אם הוא נוטה לצידוק הדין, אז הוא לא מוצא שום כוח להתפלל לשנות את המציאות. הוא אומר, מה זה משנה? הכל לטובה, מה אני מתפלל? אז הוא מפסיק להתפלל. וזה לא הכיוון. או אם הוא נוטה לזה שהכל בידיים שלו ועכשיו הוא ישנה את הכל, אז הוא לא מסוגל להצדיק את הדין. הוא אומר, מה זאת אומרת להצדיק את הדין? אני רוצה שזה ישתנה. יש פה טעות. יש פה טעות, בדיוק. ואז כשהוא בא להתפלל, הוא בא ממקום של, מה, איך עשית את זה? מה, זה לא בכיוון. אני מבקש ממך לסדר את העניינים, זה לא ככה עושים. זאת אומרת שהתפילה שלו היא בעצם מלווה בכפירה. אז באמת חייבים ליישב את זה. היישוב הוא מאוד פשוט. הבסיס... ההתחלה והאמצע והסוף של הכל זה אמונה. השם הוא רחמן, מה שעושה איתי זה לטובתי, והוא בא לעורר אותי, והוא בא לקרב אותי, הוא בא לזכך אותי, ופה ראינו שאפשר לפתור את זה, אפשר לחסוך את זה על ידי שאני עושה את זה בעצמי לעצמי, וזה עוד עניין, זה הבסיס. חוץ מזה, אם התיקון של האדם זה להיות חולה באיזה מחלה חס ושלום, צריך לקבל את זה באהבה. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נתן לך עוד שיטה. לתקן את הנפש שלך. אם אתה תבקש רחמים להינצל מהחולי הזה, יכול להיות, לא מבטיח לך, יכול להיות שמה שתצליח לפעול עם תפילה, זה יש וערך למה שתצליח לפעול עם אמונה וקבלת האיסורים באהבה. אז אני אתן לך אפשרות לבדוק. אתה תבוא עם אמונה, תגיד, ריבונו של עולם, אני מצדיק עליי את הדין, ואף על פי כן, אני מבקש רחמים שגם הדין הזה יוסר, אף על פי שאני מקבל אותו באהבה. אם לא תסיר אותו, חס ושלום, אני חוזר לקבל אותו באהבה, כי זה ממך, אתה אוהב אותי. ואם תסיר אותו, זה לא אומר שהוא היה שגוי קודם, זאת אומרת שאתה כזה רחמן שקיבלת את התפילה שלי. אז זה נשאר מתוך אמונה, כי יש לי אופציה להחליף את זה בזה.
זה לא סותר, זה משהו.
כן, זה אופציה. זה אופציה. כן, ואם לא מבינים את זה, אז באמת זה גורם סתירה פנימית. איך זה מסתדר? אז באמת זה שני הדברים האלה ביחד. צד אחד ככה, ויש עוד אפשרות. אבל גם אם אני לא נענה, אז אני לא בא בטענה, כי טוב, נתנו לי רשות לנסות בכיוון כזה, אבל לא הלך, אז עדיין לטובתי. כן. כן. שכולם ישמעו.
במובן הגשמי של השאלה הזאת, האם אדם צריך לקבל, כמו שאתה אמרת, לקבל על עצמו את הדין, להגיד, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הדין הזה לטובתי והכל, אני אתפלל בשביל לקבל רחמים, ובעצם אני אשלב את שני הדברים. האם אדם צריך להסתפק בזה? זאת אומרת, אז זה אומר שהוא לא צריך לעשות טיפולים רפואיים, הוא לא צריך לעשות, לקחת חומרים שירפאו אותו, שיעזרו לו כמובן להירפא. האם הוא צריך להסתפק רק בתפילה?
שאלה טובה. אז קודם כל, אני שוב חוזר למה שדיברנו היום. זה בעצם הנקודה הכי מרכזית. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. אל תחכה. צרות שבאות לעורר אותך שתעשה חשבון, תעשה חשבון לפני זה. אם כבר קרה מה שקרה, אז יש פה כמה שלבים. אנחנו דיברנו רק על השלב הפנימי. השלב הפנימי, תקבל את זה באהבה, בנוסף לזה יש לך רשות להתפלל שזה ישתנה, וכמובן, יש לך את כל האפשרות וגם את החובה לנסות למצוא פתרונות גשמיים לבעיה שלך. אבל אם אתה מחפש, בוא נגיד את זה ככה, אם אתה מחפש רק פתרונות גשמיים, אז אתה לא בכיוון, כי השורש של כל דבר הוא רוחני. אם אתה מחפש רק פתרונות רוחניים, זה גם כן לא מדרגתך, כי אנחנו מצווים לעשות השתדלות גשמית לכל דבר, אבל לשלב בין הדברים. זה לא כאילו, אני הולך רק לרוחני. אבל בוא נגיד, תנסה להתחיל משם. אם אדם מצליח למצוא באמת את הנקודה הרוחנית ולהתפלל ולבקש רחמים, וזה יכול להשתנות מיד. אני בעצמי ראיתי בחיים שלי ניסים גדולים עם העניין הזה. רגע, לפני שאנחנו רצים לפתרונות גשמיים, שנייה, בוא נעצור רגע ונעשה חשבון נפש ונתפלל, יכול להיות שזה ישתנה מיד. אם זה לא משתנה חלילה, אז ודאי, הולך גם להשתדלות גשמית, וגם אותה צריך ללוות בתפילות וקבלת איסורים באהבה, יחד עם השתדלות. זה הכל ביחד. כן. תדברי במיקרופון שנשמע אותך.
על המשמעות של להקדים תפילה לצרה, מה זה בעצם אומר? זה נשמע כאילו להתפלל שלא יקרה לי, שלא יקרה לי, שלא יקרה לי, ובסוף אני מחוברת לרע במקום להיות מחוברת לתפילה.
הבנתי. אז זה מה שהקדמנו היום. להקדים תפילה לצרה זה לא בוא נעשה את רשימת כל הצרות ונתחיל לבקש שזה לא יקרה. מה שדיברנו היום, להקדים תפילה לצרה זה אם אני עוסק בחשבון נפש, יש דין למטה, אז אני בעזרת השם יכול למנוע צרות שהן באות כדין מלמעלה.
אז התפילה כהתבודדות, התבודדות הכוונה, זאת התפילה, כן, לא התבודדות. תפילה שלא יקרה, לא על הצרה שעוד לא הגיעה.
כן, זה אמצעי okay. המנה לצרה. צרה באה לעורר, גורמים שיהיה לי צר כדי שאני אתעורר, אז הנה אני מתעורר בעצמי אפילו קצת כל יום. זה לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, לא שהוא יקדים תפילה להתפלל שלא יקרה לו אלף ואחד דברים. למרות שגם זה טוב לבקש, אבל זה לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית שדיברנו עליה היום, תתבונן על עצמך ותעורר את עצמך לרצון, לשינוי, תבקש עזרה, אז יכול מאוד להיות שהרבה צרות יחסכו לך.
יש לי עוד שאלה קצרה לגבי הנקודה של שבת. אני לא יודעת, אותי לימדו ששבת זה איזשהו זמן שאני לוקחת כזה חופש מכל ימות השבוע, ושם מתבוננת קצת על מה שהיה. עכשיו, שם הכל מלווה בשינה ובאוכל, ובדברים שהם מאוד כיפים, אפשר לומר. השאלה היא, זה נשמע שעל מה ששמענו כאן היום, כל הדברים האלה מנוטרלים, אמורים להיות מנוטרלים כדי שאני אגיע לאיזושהי רמת דיוק כזאת שאני אוכל להגיע לאן שאני צריכה להיות מכוונת. אני מבינה שבשבת זה לא מפריע כנראה. אז איך...
שאלה טובה.
איך זה מסתדר, כאילו, הנקודה הזאת של שבת, מה...
שאלה טובה. יש התבוננות שבאה על ידי הימנעות מתענוגות, התכנסות והתבוננות על הקושי, ויש התבוננות הפוכה, שהיא באמת אפשרית רק בשבת ובחגים, שהיא התבוננות מתוך שפע ומתוך טובה, שאני רואה את המציאות הטובה שלי, ומשם אני מתעלה ומשם אני מתחזק. זה כמעט הפוך, אבל זה אפשרי רק בשבת. כמובן שזה ממש על רגל אחת. אני מציע לך לראות, יש ספר שלי שנקרא למעלה מן הזמן, חלק ממנו זה על החגים, חלק ממנו זה על שבת. אז יש שם הסבר לפי ליקוטי הלכות של רבי נתן, מה הנקודה, מה זה שבת, מה זה קידוש, מה זה הסעודות, איך זה קשור לעבודה הרוחנית שלנו, איך אנחנו מגיעים להתבוננות בשבת. אז אני ממליץ לך, את יכולה להיעזר בזה, ואם אנחנו נסיים כאן, ואם אנחנו כבר מסיימים, אני שוב רוצה להזכיר, יש לנו בקרוב נסיעה לאומן, עוד שלושה שבועות בערך, מיד אחרי בין המצרים, ועוד מלא אירועים יפים ומעניינים. יש לנו יום שקוף כמו שהיה כאן, יש לנו גם בירושלים, ועוד יום חברים, יש לנו הרבה פעילויות מעניינות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר לב הדברים, ולראות שם את הדברים ולהשתתף. אז תודה רבה, בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא.